שבת דף ט"ז, מתחילים בעזרת השם, דף ט"ו עמוד ב', 10 שורות מלמטה במילים כלי זכוכית. כשיעקב אבינו נכנס לקודש פנימה אל אביו, צדיק הדור, פאר הדור והדרו, יצחק אבינו, הוא בא בשליחות אמו, רבקה אמנו, לקבל את הברכות. הוא בא במרמה. יצחק אבינו תכנן לתת את הברכות לעשיו. הוא לבש את הבגדים השעירים של עשיו, עטף את עצמו בשיער, ונכנס אל יצחק אבינו. יצחק אבינו בהתחלה היה נראה לו שמשהו כאן לא לגמרי אמיתי, הוא חשד בו שהוא לא עשיו, אבל יעקב אבינו בסוף הצליח לקבל את הברכות. איך זה קרה? הפסוק אומר, וירח, יצחק אבינו הריח את ריח בגדיו ויברכהו. כאן כבר היה המילה האחרונה, אחרי שיצחק אבינו הריח את ריח בגדיו, הוא ברך את יעקב אבינו ישר. מביאים חז"ל הקדושים במדרש, מדרש רבה, שמה בפרשת תולדות, פרשה סמך ה', עוד חף ב', מה זה בגדיו? לפי אחד הפירושים זה מלשון בגידה. בגידה? יצחק אבינו הריח את הריח של הבוגדים שבזרע יעקב אבינו, אלה שלא הולכים בדרך התורה והמצוות, ודווקא בזכות זה הוא התרגש מאוד וברך את יעקב. על איזה בוגדים מתכוונים והירח את ריח בגדיו? מביאים חז"ל, אחת מהדוגמאות זה היה יהודי בשם יקום איש צרורות. ככה שמו היה יקום, הוא היה מן הסתם גר במקום שנקרא צרורות. הוא היה אדם רשע גדול, וזה לא פלא. זה היה בתקופת יוסי בן יועזר, איש צרידה, שהוא היה דוד של יקום איש צרורות, ויוסי בן יוחנן, איש ירושלים. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה לעם ישראל, אמנם זה היה בזמן בית המקדש השני, אבל אז שלטו היוונים, וניסו להשליט את התרבות של ההתייבנות בעם ישראל, והצליחו לצערנו הרב הרבה מאוד, עד שמאוחר יותר קמו החשמונאים ונלחמו בהם, גירשו אותם במסירות נפש. ואחד מהאבדות הקשות, שבסוף ברוך השם חזר בתשובה, היה יקום איש צרורות. הוא היה חוטא, חטא הרבה מאוד. ויום אחד היוונים הרשעים לקחו את דוד שלו, יוסי בן יועזר, איש צרידה, לקחו אותו להריגה, באו לתלות אותו. אז זה היה שבת, מספרים שם החז"ל, ויקום היה רשע, רכב על סוס בשבת, והלך לפניו קורה שעליו היו אומרים לתלות את דוד שלו, יוסי בן יועזר, איש צרידה, ורואה את זה יקום איש צרורות, ואז הוא פונה לדוד שלו, הוא אומר לו, תראה את הסוס שהרכיב אותי הקדוש ברוך הוא, למרות שתראה כמה אני מחלל את התורה והמצוות, ותראה את הסוס שהרכיב אותך הקדוש ברוך הוא שאתה עושה את המצוות שלו, מתכוון להראות לו על, על העמוד של התליה, על הקורה שהולכת לפניהם, שהולכים לתלות חלילה את יוסי בן יועזר. אמר לו, יוסי בן יועזר אמר לאחיין שלו, אם כך למכעיסיו, אם הקדוש ברוך הוא נותן כזה סוס, אביר, לך, שאתה מכעיס אותו, קל וחומר לעושה רצונו, קל וחומר שלי, שאני עושה את רצונו, ודאי שהוא ייתן סוס, אביר. אמר לי, אז הוא שאל אותו, עשה אדם רצונו יותר ממך, נו, איפה הסוס של מי שעושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, תראה איך אתה נראה, לוקחים את יוסי בן יועזר לתליה. אמר לו, אם כך לא עושה רצונו, אם זה מה שאני מקבל בתור אחד, כמו שאתה אמרת, עושה רצונו כל כך הרבה, וזה מה שאני מקבל, שלוקחים את יוסי בן יועזר לתליה, קל וחומר למכעיסיו, לך תדע מה יגזר עליך. יקום, תחזור בתשובה. נכנס בו הדבר כארס של נחש. אנחנו יודעים הרי שהשכר של הצדיקים זה לעתיד לבוא. ובאמת הדברים האלה חלחלו בליבו של יקום כמו ארס של נחש. קיים בעצמו 4 מיטות בית דין. חזר בתשובה. נתנמנם יוסף בן יועזר איש צרידה בדרך וראה מיטתו פרחה באוויר. הוא ראה מחזה איך שמיטתו של האחיין שלו יקום, שחזר בתשובה ברגע האחרון של החיים שלו, פורחת באוויר, נכנסת ישר לגן עדן. אמר, בשעה קלה, קדמני זה לגן עדן. אלה הם הבוגדים של עם ישראל. אפילו הרשע הכי גמור בעם ישראל יכול ברגע אחד לחזור בתשובה ועוד להקדים, להגיע לגן עדן יותר מהצדיק הגדול ביותר. יוסף בן יועזר איש צרידה, כשהוא נפטר, מובא במסכת סוטה, במשנה האחרונה שם בסוף המסכת, בטלו האשכולות. אשכולות זה איש שהכל בו. בזמנו של יוסף בן יועזר איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, למדנו לאל, אותה תקופה, גזרו טומאה על כלי זכוכית. היה טומאה על כלי חרס, כלי מתכת, כלי עץ וכולי, אבל כלי שעשוי מזכוכית, גם אם היה נוגע בו כל דבר טמא, לא היה מקבל טומאה. אבל בזמנם גזרו טומאה על כלי זכוכית. שואלת הגמרא, מה הייתה מה גזור בו רבנן טומאה? למה? למה יוסף בן יועזר איש צרידה ויוסף בן יוחנן איש ירושלים גזרו טומאה על כלי זכוכית? אמר רבי יוחנן, אמר ריש לקיש. פה יש גורסים, אמר רבי לוי, יש כאלה שגורסים, רק אמר רבי יוחנן בלי אמר ריש לקיש, או אמר רבי יוחנן וריש לקיש, כי לא מסתבר שרבי יוחנן יאמר שמועה בשם ריש לקיש, כשכל התורה של ריש לקיש בעצם הוא קיבל מרבי יוחנן, כי הרי הוא היה תלמיד של רבי יוחנן. בכל מקרה, אבל זה שמועה שאמר רבי יוחנן. הסיבה שגזרו טומאה על כלי זכוכית, הועיל ותחילת בריאתם מן החול. איך מייצרים כלי זכוכית? יש חול מיוחד שמנפים אותו וממנו מוציאים גרגירי זכוכית, עושים מזה אחר כך כלי זכוכית. מכיוון שזה תחילת בריאתו מן החול, וזה דומה לכלי חרס שגם אותו מייצרים מאדמה, לכן שווינו רבנן ככלי חרס. כמו שכלי חרס מקבלים טומאה, ככה גם כלי זכוכית מקבלים טומאה. הפני יהושע מסביר, הרי כלי זכוכית גם דומים לכלי אדמה. כלי אדמה הם כלים כאלה שהם גם כן עשויים מאדמה. והם לא מקבלים טומאה. יש כאלה מסבירים כי הם לא נצרפו בכבשן. יש כל מיני הסברים איך בדיוק מייצרים כלי אדמה, אבל זה לא כמו כלי חרס, וזה באמת לא מקבל טומאה. אז אולי נשווה את כלי זכוכית לכלי אדמה והם לא יקבלו טומאה. מסביר הפני יהושע שבפועל אנשים יותר מדמים כלי זכוכית לכלי חרס. זאת המציאות. ולכן, אם אנחנו נתיר ולא נתמה כלי זכוכית, אנשים יבואו גם לא לתמה כלי חרס. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם אתה אומר שכלי זכוכית הם משווים אותם לכלי חרס, על המתנן ואילו חוצצים בכלים, מדברים איתנו כבר על כלי מזכוכית, כשאתה בא לטבול אותו במקווה, אתה צריך לדאוג שלא יהיה בו שום דבר, דבוק אליו, שלא יהיה חציצה בינו לבין המים של המקווה. תגיד, מה, אתה הולך לטבול כלי זכוכית? למה? הרי אתה משווה את זה כלי חרס, כלי חרס אין מה לטבול אותו, ברגע שהוא נטמע, אי אפשר לתאר אותו במקווה. שבירתם זוהי תארתם. בוא תראה מה אומרת המשנה. אילו חוצצים בכלים, מה עושה חציצה בכלי? אז כבר מדברים איתך על מה חוצץ כלי זכוכית. הזפת, מה שאנחנו מכירים, זפת, והמור, מור יש על זה כאלה שמסבירים, הרמב״ם מסביר שזה מה שנקרא מוסק, שזה סוג של בוסם. נראה בדברי הרמב״ן שזה שרף של שיח שנקרא בזמננו גם כן מור. בכל אופן זה דבוק מאוד חזק לכלי, ולכן זה נחשב חציצה. יש מסבירים שהוא דבוק מאוד חזק, ולכן אפילו כלי זכוכית שקל לנקות אותו, בכל זאת הוא נחשב חציצה, כי מאוד קשה להוריד את הדביקות של זפת ושל מור. יש מסבירים שזה יותר נראה על כלי זכוכית, כי זה יותר נוצץ, אז אפילו זה נחשב חציצה. טוב, והם חוצצים בכלי זכוכית. אבל הקושייה הגדולה מאוד כאן, בשביל בשמה מדברים איתנו על מה חוצץ בכלי זכוכית, הרי אין מה לטבול את זה בכלל, שאנחנו כבר נדבר מה חוצץ, כי הרי אם אתה משווה את זה לכלי חרס, כלי חרס לא טובלים במקווה, כי הוא לא נתאר במקווה, כי כלי חרס שקיבל תומה, אי אפשר לתאר אותו, צריך פשוט לשבור אותו, ורק אז, ברגע שהוא כבר לא כלי, אז הוא כבר לא יקבל יותר תומה. אז זה גם כלי זכוכית, לכאורה לפי זה לא יהיה אפשר לטבול, אז מה מדברים איתנו על החציצה שבו? מתרצת הגמרא. הכה, במה הסכינן? באיזה מקרה מדובר פה במשנה שלנו שכלי זכוכית כן אפשר לתאר את זה במקווה? כגון שנקבו, מדובר פה שהכלי זכוכית נהיה בו נקב. ואז זה כבר לא נחשב כלי. מה תעשה עם כלי זכוכית עם נקב? אתה לא יכול למלות בו שום דבר, הכל נוטף לך החוצה. אז אם כן, זה כבר בטל משם כלי מצד כלי זכוכית. מה עשו אחרי זה? והטיף לתוכן עבר. הבן אדם לא התייאש, זה כלי יקר, כלי זכוכית. הלך לקח טיפת עופרת, זה הכוונה עבר, זה עופרת. הוא סתם את הנקב, גמרנו, עכשיו הכלי הזה ראוי, אף אחד כמעט לא שם לב לסתימה של הנקב, הכל בסדר. אחרי זה הכלי נטמע. עכשיו, מה הגדר עכשיו של הכלי הזה? זה כלי זכוכית עדיין, או שכבר בטל ממנו שם זכוכית? כי מצד זכוכית הוא כבר ניקב, וכל מה שהוא עכשיו הפך להיות מחדש כלי, זה בזכות העופרת. אז מה ההגדרה שלו? ורבי מאיר הידה אמר, הכל הולך אחר המעמיד. רבי מאיר סובר שכשיש לי כלי שהוא לגמרי מסוג מסוים, אבל מה שמעמיד את הכלי הזה זה פה במקרה שלנו הטיפת עופרת שבזכותה הכלי הזה עכשיו לא נחשב כלי מנוקב, אז העופרת הוא זה שקובע מה נחשב הכלי הזה. הכלי הזה נחשב כלי שעשוי מעופרת, הכל הולך אחר המעמיד. דתניה, כלי זכוכית שנקבו, נהיה בהם חור. והטיף לתוכן עבר, שם קצת עופרת, לסתום את החור. אמר רבי שמעון בן גמליאל, רבי מאיר מטמא את הכלי. כי עכשיו הכלי הזה יש לו דין של כלי מתכת, בגלל שיש בו עופרת. והמעמיד שלו, זה שמחזיק אותו, שלא ייצור כל הנוזלים ממנו, שהוא לא יקלי עם נקב שאין לו שום חשיבות, זה המתכת. ולכן, גם אם הוא נשבר, זה לא יתאר אותו. כי כלי מתכת, אנחנו לא אומרים ששבירתו זו התארתו, כמו שנראה בהמשך. וחכמים מתהרים. חכמים אומרים שמכיוון שהכלי הזה נהיה בו נקב, ואפילו אם אתה תסתום אותו על ידי מתכת, על ידי עופרת, זה לא עוזר. זה נשאר כלי חרס שבור. אנחנו לא הולכים אחרי המעמיד, ומוקימים את הכלי הזה בתור כלי שבור, ואין בו יותר תומה. לפי זה אפשר להבין למה רבי מאיר סובר שגם כשעם ישראל, איך שהם נראים, הקדוש ברוך הוא קורא להם, בנים אתם להשם אלוקיכם. רבי יהודה סובר, לא. עם ישראל עושים מצוות, נקראים בנים. לא עושים מצוות, נקראים עבדים. ככה מובא במסכת קידושין, דף למדבב. אומר רבי מאיר, בין כך ובין כך קרואים בנים. אולי הוא הולך לשיטתו, שהוא סובר, הכל הולך אחר המעמיד. יש לך כלי מזכוכית, נהיה בו נקב, זהו. הוא כבר לא ראוי למלאכתו. אבל אתה מטיף לתוכו טיפת עופרת, עכשיו העופרת מעמידה את הכלי, אז הכלי הזה נקרא מהיום כלי מעופרת. זה כבר לא נקרא כלי מזכוכית. עם ישראל, מי מעמיד אותנו? הצדיקים. והם בוודאי ראויים להיקרא בנים להשם אלוקנו. אז כל עם ישראל נקראים בנים לפי המעמיד. זה שאלה שמעמידים אותנו, הצדיקים. אבל על כל פנים שואלת הגמרא, אלא מעטה. אתה בא ללמד אותנו חידוש גדול. כלי זכוכית נחשב כמו כלי חרס, ויש עליו דין של תומה. אלא מעטה לא לטמו מגבן. אתה יודע מה זה כלי חרס? יש בו הלכה מאוד מעניינת. אם תומה, שרץ, כל תומה, תיגע בתוך הכלי חרס, היא מטמה את הכלי. אבל אם נוגעים מהצדדים של הכלי, באחורי הכלי, בדפנות החיצוניות של הכלי, לא מתאמים את הכלי בצורה כזו. אז אם כן, גם כלי זכוכית שלא יתאמו מגבן. מי אמר שכלי זכוכית כן מתאמים מגבן? למה תנן, למה משנה אומרת, כלי חרס וכלי נטר. נטר, רשי כותב, אדמה לבנה. זה מקביל גם לכאורה לדברי הרמב״ם, שהוא אומר שזה כלי שעשוי מאבן גיר. יש אחרים שאומרים שזה מה שנקרא היום בזמננו נטר, יש כאלה קוראים לזה פחמת הניטרן, יוונית ולטינית יש קוראים לזה ניטרון. בכל אופן, כלי נטר, תומעתן שווה. מתאמין, הכוונה הם בעצמם מקבלים טומאה, ומתאמין, כשהם טמאים הם מתאמים דברים אחרים, מאוויריהן, דרך האוויר של הכלי. בכלי חרס יש עוד הלכה מעניינת, וזה אותו דבר גם יהיה בכלי נטר, כמו שכאן ראינו במשנה, שאם כלי חרס טהור, ונכנס לתוך האוויר שלו, הכניסו לתוך האוויר שלו שרץ, אחד מהשמונה שרצים שמתאמה, אבל הוא לא נגע בכלי חרס, הוא רק נכנס לתוך האוויר של הכלי, הוא נכנס לתוך החלל של הכלי, כבר הכלי חרס נטמא. עכשיו, אם אחר כך לוקחים איזשהו ענב, איזשהו פרי, מכניסים גם כן לתוך האוויר של הכלי חרס הטמא, אפילו אם הוא לא נוגע בדפנות של הכלי חרס, הפרי נטמא מהאוויר של הכלי חרס. זה חידוש שנאמר בכלי חרס, וכן בכלי נטר. וכן, הוא מתאמין מאחוריהם. אחוריהם, זה הכוונה, יש מין כלים כאלה, כוס למשל, שלא מעמידים אותו ככה על השולחן, על הדופן של הכוס, אלא הוא עומד על רגל כזאת, והרגל עצמה חלולה בפנים. אם אתה הופך את הכלי, אתה יכול למלות משקה בתוך אותו חלל של הרגל של הכלי, ופעם היו משתמשים גם עם החלק הזה לפעמים. אז אם נגע טומאה בתוך החלל הזה, על זה אנחנו מדברים, גם כן זה מטמא את הכלי חרס ואת הכלי נטר. אבל, ואין מטמאין מגביהן, אם הטומאה נגע בדפנות שלהם מצד החיצוני, הם לא מקבלים טומאה. ושבירתן מתארתן. אי אפשר לתאר כלי חרס וכלי נטר על ידי טבילה במקווה. גם אם תטבול אותו במעיין, זה לא יעזור שום דבר. רק על ידי שהוא נשבר, הטומאה שלו מתבטלת. מדייק את הגמרא, מה אנחנו למדים מהמשנה הזאת? כלי נטר וכלי חרס, עוד טומאתם שווה והם לא מקבלים טומאה מגבם. אבל במידי אחרינה, דברים אחרים, כמו כלי זכוכית, לא, הם כן מתאמים מגבם. ואם כלי זכוכית הם כמו כלי חרס, אז כשטומאה נוגעת בגבו של הכלי זכוכית, הוא לא אמור לקבל טומאה. למה כלי זכוכית כן נטמאים מגבם? מתרצת הגמרא אמרי, כלי זכוכית הם אמנם דומים לכלי חרס, אבל יש דבר שהם קצת שונים ממנו. כיוון דכי נשתברו, יש להם תקנה. כלי זכוכית, אם הם נשברו, אתה מכניס אותם, לצרוף אותם בחזרה באש, אתה מתיך אותם, אתה יכול בחזרה לייצר מהם כלי זכוכית חדשים, יש להם תקנה. אבל כלי חרס, ברגע שהם נשברו, אתה לא יכול להתיך אותם, לעשות אותם כלי חרס מחדש. הם אולי יהפכו להיות מחדש כלי אחר, אתה לא יכול לתקן אותו אבל. לכן, מכיוון שבעניין הזה של לתקן את הכלי זכוכית, הוא יותר דומה, לכלי מתכת, כי אפשר לתקן כלי זכוכית, שווינו ככלי מתכות. אז לגבי העניין הזה, שהכלי זכוכית כן יקבל טומאה מהצד החיצוני של הדופן, בזה דימו כלי זכוכית לכלי מתכת, והוא כן יטמא מגבו. שואלת הגמרא אלא מעתה, אם אתה מחשיב כלי זכוכית כמו כלי מתכות, אתה יודע מה הדין של כלי מתכת שקיבל טומאה, ולא הלכו לטבול אותו במקווה ולתאר אותו בדרך הרגילה, אלא פשוט שברו אותו, ותקנו אותו. ברגע שהוא היה שבור, כלי שבור, אין בו טומאה, אז ירדה טומאתו ממנו. אחר כך כשתקנו אותו מחדש, מדין תורה, אין לו עכשיו טומאה. אבל דרבנן, כמו שנראה בהמשך, תקנו טומאה על הכלי מתכת, גם אחרי שתקנו אותו מחדש, חוזרת אליו טומאתו הישנה. אולי גם נאמר לגבי כלי זכוכית שנטמאו, ונקבו, וסתמו אותם בכלי מתכת, ועכשיו הם כמו כלי מתכת, אז כמו שכלי מתכת שנשבר וחזר והיה מתוקן, חוזר לטומאה הקודמת שהיה לו, אנחנו מרעננים את הטומאות הקודמות שהיו בו בעבר, אז אם כן, יחזרו לטומאתם ישנה גם כלי זכוכית, כמו כלי מתכות, דתנן, כמו שרואים לגבי כלי מתכות, שפשוטיהן ומקבליהן טמאים, בין אם הם פשוטים, פשוט הכוונה בלי בית קיבול, הוא כמו קרש חיתוך כזה, ממש פלטה. כלי שעשוי כמו פלטה, או שיש בו בית קיבול, מקום להכניס לבפנים דברים, בין כך ובין כך, טמאים, הם מקבלים טומאה. נשברו, אם הכלי מתכת נשבר, הוא כבר לא ראוי למלאכה, תהרו. אין בו יותר את הטומאה הקודמת, כי כלי שבור אין בו טומאה. חזר ועשה מהם כלים, הלך ותיקן אותם, עשה מהם כלים חדשים, חזרו לטומאתם הישנה, משחזרים, כמו שאומרים, את הטומאה הקודמת, היא חוזרת להיות, מדרבנן כמובן, היא נטמאת בחזרה בטומאה שהיה בקודם. זה בכלי מתכת. ואילו גבי כלי זכוכית נן, אחרת, כלי עץ, כלי שעשוי מעץ, וכלי אור, כלי שעשוי מאור, וכלי עצם, כלים שעושים מעצמות, וכלי זכוכית, גם הוא נמצא פה ברשימה היוקרתית הזאת של הכלים, פשוטיהן תיאורים. כשהם בהם בית קיבול, אם זה פשוט, אם זה ישר, הכלי הזה, הוא לא מקבל תומה. הוא מקבליהם תמאים, רק אם יש בבית קיבול, אז הוא מקבל תומה, כלי זכוכית, כמו הרשימה שהבאנו, חלק מהרשימה. נשברו, אם הכלים האלה נשברו, טהרו, כלי שבור, אין בו יותר תומה, אז הוא נטהר מתומתו. חזר ועשה מהם כלים, אם הוא הלך ולקח את השברים, עשה מהם כלים חדשים, מקבלים תומה מכאן ולהבא. הם מקבלים תומה רק אם הם יתאמו שוב פעם, אבל לא מרעננים, לא משחזרים את התומה שהיה בהם קודם. למה? אתה אומר שכלי זכוכית הוא כמו כלי מתכת? כלי מתכת שנשבר, ירד ממנו תומתו, חזרו ותקנו אותו, חוזרת אליו תומתו. למה לגבי כלי זכוכית אתה אומר שכשהוא נשבר, יורד את תומתו, וכשמתקנים אותו, לא חוזרת אליו תומתו, אלא אם כן הוא יתאמם מחדש, זה כבר עניין חדש. למה זה באמת לא שווה לעניין כלי מתכת אם אתה משווה אותו? למה רק מכאן ולהבא אין, הם מקבלים תומה, אבל למפרע לא, הם לא מקבלים תומה, אתה הרי מחשיב כלי זכוכית לכלי מתכת, אז כמו שכלי מתכת חוזרת אליו תומתו הישנה, ככה גם אמור להיות בכלי זכוכית. מתרצת הגמרא, תומעת כלי זכוכית היא רק מדרבנן. זה לא היה מדין תורה, לא רואים את זה ברשימה של הדברים המקבלים תומעה בתורה, כלי זכוכית. לא מובא שם הכלי הזה, מובא כלי עץ, מובא כלי אור, מובא כלי עצם, כל הכלים נמצאים שם. כלי זכוכית הוא רק מדרבנן מקבל תומעה, כמו שאמרנו שיוסף בן יועזר איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, הם תקנו כלים, כלים של זכוכית שיהיה בהם תומעה. אז אם כן, כל התומעה היא רק מדרבנן. וגם המושג הזה שתומעה ישנה חוזרת לכלי זה רק מדרבנן. מצד דין תורה, כלי שנשבר, כל התומות שהיה בו התבטלו, נפלו, כאפרה דארה. כמו אפר של הארץ, אין יותר תומות ישנות. תתקן אותם, מתחיל דף חדש. דרבנן, תקנו שיחזור תומתם הישנה, כמו הסיפור שנראה בהמשך. אבל כל המושג מדין תורה, אין דבר כזה תומה ישנה. עכשיו יש כאן שילוב של שני דרבנן. כלי זכוכית, כל זה שמקבלים תומה זה מדרבנן. וכלי שנשבר, שכשמתקנים אותו מחדש, הוא חוזר לתומתו הישנה, זה דרבנן. מה אתה רוצה שבכלי זכוכית שזה דרבנן, אנחנו נחיל את התומה הישנה שהיא מדרבנן? לא, זה אנחנו לא עושים. בתומה דאורייתא, בכלי מתכות למשל, שהתומה שלהם היא מהתורה, החיתו ברבנן תומה, גזרו והורידו תומה, על כלי מתכת שנשבר וחזרו ותקנו אותו, רבנן העלו עליו תומה מדרבנן. אבל תומה דרבנן, כלי זכוכית שכל התומה של זה רק מדרבנן, אז כשהוא נשבר, לא אחיתו לרבנן תומה. אם תתקן אותו שוב, רבנן לא מחזירים ולא מורידים עליו שוב את התומה הישנה שהייתה בו קודם. כשחכמים תקנו לטמא תומה ישנה מחדש על כלי שהיה שבור ותקנו אותו, הם תקנו את זה רק על תומות מהתורה, כלי מתכת וכדומה. אבל על כלי זכוכית שזה מדרבנן, לא תקנו את התקנה הזאת שיחול תומה ישנה על הכלי כשתקנו אותו מחדש. אם אתה אומר שעצם זה שכלי זכוכית אפשר לתקן אותו, הוא כבר דומה לכלי מתכת, כמו שכלי מתכת אפשר לתקן, אז פשוטיהם מיה לטמא. הבאנו פה ברשימה מקודם שכלי מתכות, אם זה פשוט, זה ישר, אין בו בית קיבול, הוא מקבל תומה. כמו קרש חיתוך, פלטה כזאת, כלי שעשוי בלי בית קיבול, אם זה ממתכת, זה מקבל תומה. אבל לעומת זאת, כלי עץ, כלי אור, כלי עצם, וגם כלי זכוכית, מקבלים תומה רק אם יש בהם בית קיבול. למה? אתה רואה אומר שכלי זכוכית דומה לכלי מתכת? פשוטם, מיה לטמא, אז גם כשהכלי זכוכית הוא פשוט, אין בו בית קיבול, בכל זאת שהוא יקבל תומה. דה פשוטי כלי מתכות, דאורייתא נינהו, כי הרי כלי מתכת, כשאין בו בית קיבול והוא פשוט, מהתורה הוא מקבל תומה, אז גם כלי זכוכית צריכים לקבל תומה. מתרצת הגמרא, אבדי באו רבנן הקירה. מכיוון שכל התומה של כלי זכוכית זה רק מדרבנן, רבנן רצו שאנשים יזהו שהתומה היא רק מדרבנן בכלי זכוכית. ברגע שכלי מזכוכית, איזה כוס מזכוכית, נטמע על ידי שרץ, וכולם יודעים, רגע, זה טמא, זה טמא. עכשיו מגיע אחד כהן, ושותה בכלי זכוכית הזאת, כוס יין. מתרומה. התרומה הזאת לכאורה נטמעה, בגלל שהייתה בתוך כלי זכוכית שנטמע. אבל זה רק טומאה מדרבנן. ואנשים עוד עלולים לקחת את היין הזה ולאבד אותו, כי תרומה טמאה, אין אפשרות לשתות ממנו. אמרו, לא. לא רצו שיהיה כזה מין מצב, כי הרי מהתורה היין הזה טהור לגמרי. התרומה הזאת היא טהורה לגמרי, כי מהתורה כלי זכוכית לא מקבל בכלל תרומה. רק מדרבנן מקבל תרומה. והתורה הרי אוסרת לאבד תרומה כשהיא עדיין טובה. אז רבנן לא רצו שאנשים ילכו ויזרקו לאיבוד תרומה שמהתורה היא טהורה, רק בגלל שמדרבנן תימו את הכלי. אז עשו יקר, תדע לך, כלי זכוכית היא כל תרומה שלו רק מדרבנן. איך אתה יודע? הנה בוא נעשה לך יקר שתזהה את זה תמיד. בזה שאם זה היה כלי זכוכית, אדם עושה איזה קרש חיתוך מזכוכית, הוא רוצה שזה לא יקבל חריצים או משהו כזה, הקרש הזה לא מקבל תרומה. למה? הרי זה כמו כלי מתכת. כן, אבל בשביל שאתה תדע שהתרומה שלו היא רק מדרבנן. כי היחיד אלו לשרוף עליי הוא תרומה וקודשים. אם תרומה נגע בכלי הזה אחרי שהוא קבל תרומה רק מדרבנן, או שקורבנות נגעו בכלי זכוכית שנטמע מתרומה מדרבנן, לא יבואו לאבד את התרומה והקורבנות האלה שהתורה מצווה לשמור על התרומה ולשמור על הקודשים ולא לאבד אותם סתם. ואם מהתורה זה לא נטמע, ורק מדרבנן זה נטמע, אז אסור מהתורה לאבד את התרומה והקודשים האלה. כדי שאדם ידע שמהתורה זה טהור לגמרי התרומה והקודשים, עשו הכר שהכלי זכוכית, כשהוא בלי בית קיבול, כשהוא פשוט, הוא לא מקבל תרומה, כדי שידעו שהתרומה של כלי זכוכית היא רק מדרבנן. נמצא שכלי זכוכית, זה שתקנו עליו, גזרו עליו תרומה, זה כי הוא דומה לכלי חרס. אבל אחרי שגזרו עליו תרומה, מכיוון שאפשר לתקן כלי זכוכית אחרי שהוא נשבר, אז ישבו אותו מצד שני גם לכלי מתכות. זה היה לתפי התירוץ הראשון. רבשי אמר לו, באמת כלי זכוכית הוא לגמרי כמו כלי חרס. אם כן נשאלת השאלה, הרי כלי חרס, אם הוא נוגע בתומעה בצד החיצוני של הדופן שלו, הכלי חרס לא נטמע. למה בכלי זכוכית הוא כן נטמע? מתרצת הגמרא לעולם לכלי חרס דם, הוא באמת כלי זכוכית, הוא רק דומה לכלי חרס ולא לשום כלי אחר. ודקקשי על האכלול איתם ומגבן, אתה שואל אם כן שכלי זכוכית לא יקבל תומה מהצד החיצוני של הדופן שלו? התשובה, למה הוא כן מקבל תומה? הועיל ונראה תוכו כברו, מכיוון שכלי זכוכית הוא שקוף. וכשאתה מסתכל מהצד החיצוני של הדופן, אתה רואה גם את הצד הפנימי של הדופן, לכן אנחנו מחשיבים את הצד החיצוני כמו הצד הפנימי, וגם אם תומה נוגעת בחלק החיצוני של הדופן, הוא נטמע. למדנו קודם ששמעון בן שטח בזמנו, הוא תיקן כתובה לאישה. והסברנו שכבר לפני כן, אדם שהיה מתחתן עם אישה, היה מתחייב לתת לה כתובה. רק שהחבר'ה העשירים היו שמים את הכסף של הכתובה באיזושהי פינה, מייחדים איזשהו דבר יקר לכתובה, והבעיה הייתה שאם פעם היה איזושהי מריבה בין הבעל לאשתו, הבעל היה יכול בקלות לגרש את אשתו. למה? כי מה הבעיה? הכתובה כבר מוכנה, אני נותן את הכתובה ושולח אותה. אבל החכמים מבינים שכשאדם יש לו איזה ריב עם אשתו, רוב המריבות אפשר לפשר, אפשר ליישר, אפשר לגשר. אלא מה? צריך לחכות שיהיה חמת המלך שכחה. להרגיע את הלהבות, ולנסות ליישר בחזרה את הדורים. לכן אמרו, תשמע, אין כתובה, אין כסף של כתובה, לא כדאי לגרש את האישה. תיקן שמעון בן שטח, שכל הנכסים של הבעל משועבדים לכתובה של אשתו, ואם הוא יגרש אותה, הוא מסתבך בגדול. ולא יהיה כדאי לו כזה מהר לגרש אותה, אלא אם כן הגיעו למצב שקלו כל הקיצים. זו הייתה תקנה של שמעון בן שטח, תקנה אחת. תקנה שנייה שהוא תיקן, וגזר תומעה על כלי מתכות. מהיום, כל כלי שעשוי ממתכת מקבל תומה. ברוכים הבאים. מה זאת אומרת תיקן תומה לכלי מתכות? שואלת הגמרא, כלי מתכות דאורייתא נינהו. התורה במפורש כותבת, כלי מתכות מקבלים תומה. הנה תראה פסוק, תכתיב לגבי כלי מדיין שהיו טמאים. במלחמת מדיין לקחו שם בשבי כלים, לקחו שלל כלים. כתוב שם, איך תתאר את הכלים האלה מתומתם? אך את כלי הזהב ואת כלי הכסף, בהמשך כתוב את כלי הנחושת ואת הברזל ואת הבדיל ואת האופרת, וגומר, כתוב שם איך מתארים אותם, במי נידה התחתה, צריך לתאר אותו במי מקווה, בכל אופן כתוב שיש תומה בכלי מתכת, מה פירוש שמעון בן שטח תיקן תומה בכלי מתכות? אומרת הגמרא, לא נצריכה אלא לטומאה ישנה. מה שאומרים ששמעון בן שטח תיקן טומאה בכלי מתכת, זה שמשחזרים, מחדשים, מרעננים את הטומאה הקודמת שהיה בכלי. מה הסיפור? היה כלי מתכת שנטמא, טומאת מת אפילו. טומאת מת זה טומאה חמורה. הכלי הזה עכשיו שבוע יוצא מכלל שימוש. היום השלישי לטומאתו, ביום השביעי לטומאתו, מזים עליו במים עם אפר של פרה אדומה. סיפור ארוך מאוד. עכשיו, מספר את הגמרא פה, איך הגיעה התקנה שתקנו, תיקן שמעון בן שטח, שכלי מתכת שנטמא ונשבר ותקנו אותו, חוזרת אליו הטומאה שהייתה בו קודם, זה על פי סיפור שהיה. דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, מעשה באחותו של שמעון בן שטח, בשל ציון המלכה, שעשתה משתה לבנה. של ציון המלכה הייתה אשתו של ינאי המלך. והיא הייתה אחותו של שמעון בן שטח, והיא עשתה משתה לבנה. ונטמאו כל כליה. אז המלכה, הייתה תקופה אחרי שינאי המלך נפטר, היא הייתה המלכה של כל עם ישראל. בזמן שמלכו החשמונאים. סיבה גדולה, סעודה גדולה, שעשתה משתה לבנה, וכל הכלים נטמאו, טומאת מת, אולי היה איזשהו אחד שלא עלינו מת, וכל האוהל, הרי כל מה שנמצא בתוך אותו בית, בתוך אותו אוהל, נטמא, אז כל הכלים האלה נטמאו בטומאה חמורה של מת. והיא הייתה עשירה גדולה, היו לה כלים יקרים, והיא יכלה לשלם, פשוט נתנה הוראה שישברו את כל הכלים, ויתקנו אותם מחדש. ברגע שהם נשברים, יורד מהם הטומאה. יש פה כלי עכשיו טהור. אז זה מה שהיא עשתה. הוא שברתם ונתנתם לצורף וריתחן. הלך, התיך את הכל, עשה מזה כלי שלם. ובאותו יום, הכלים האלה חזרו לכלל שימוש. ואמרו חכמים, העצה הזאת היא לא מועילה. לא. יחזרו לטומאתם הישנה. אח של אותה של ציון המלכה, יש כאלה שגורסים שלום ציון המלכה, שמעון בן שטח, באותו מעמד תיקן טומאה לכלי מתכות, גם אם נשברו וחזרו וריתחו אותם. למה? מה היא טעמה? משום גדר מי חטאת נגעו בה. חכמים חששו שיהיה אפשר לגנוז את כל המושג שמתארים כלים על ידי אפר של פרה אדומה. מה, אתה מבטל פה דבר מהתורה? כל האנשים חסרי הסבלנות, שאין להם זמן להמתין עכשיו עד שיעבור שבעה ימים, וביום השלישי לתאר את זה באפר פרה אדומה, ביום השביעי עוד פעם. זה סיפור ארוך בשבילהם. פשוט תשברו את הכלי ותקנו אותו מחדש, ואז אנחנו נפסיד את כל המצווה היקרה של פרה אדומה, של אפר פרה אדומה. תקנו שהיא תחזור לטומאתה הישנה, ואז תצטרכו לתאר את זה בדרך הישרה והמסודרת. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, זה יהיה נוח ומיושב לפי הדעה שסוברת, לא לכל הטומאות אמרו, שהטומאה הישנה חוזרת בכלי מתכות, זה לא לכל הטומאות, אלא רק לטומאת המת, בלבד אמרו. אז שפיר זה מתיישב. למה? כי באמת טומאת מת זה הטומאה היחידה, מבין כל הטומאות, שבשביל לטהר מהטומאה הזאת, צריך שבעה ימים לחכות, וביום השלישי וביום השביעי לעזות מאפר פרה אדומה על הכלי. אז מובן שבאמת התקנה הזאת, שכלי ששברו אותו ותקנו אותו שוב, חוזר לטומאתו הישנה. זה נאמר רק בטומאת מת, כי טומאת מת רצו חכמים שהמשיכו עדיין לתאר את הכלי שנטמא בטומאת מת על ידי אפר פרה אדומה. אלא למען דאמר לכל הטומאות אמרו, גם אם זה נטמא בשרץ או במצורה או בכל טומאה שהיא, כלי שנטמא ושברו אותו, על ידי זה יצא ממנו הטומאה, אם אחרי זה תקנו אותו בחזרה, חוזרת אליו הטומאה ישנה, מה יקלה מימר? הרי לא שייך בשאר הטומאות, הדין הזה שרצו להשאיר את הדין של אפר פרה אדומה, כי הרי לא מזים אפר פרה אדומה על כלי שנטמא בגלל סיבה אחרת, חוץ מטומאת מת. אמר הבעיה, יש סיבה אחרת, למה גזרו שיהיה טומאה ישנה על כלי מתכת ששברו אותו ותקנו אותו מחדש. גזרה שמה לא ייכוונו בכדי תארתו. אולי הוא כל כך יחוס על הכלי הזה שנטמא לו, שהוא חייב עכשיו לשבור אותו כי הוא רוצה להחזיר אותו חזרה לשימוש, על ידי שיתקן אותו שוב, הוא יעשה נקב מאוד קטן. ונקב מאוד קטן זה לא מחזיר אותו לידי תארתו. צריך שזה יהיה נקב כל כך גדול שמוציא את הכלי הזה מכלל שימוש. הבן אדם כל כך יחוס, אולי הוא יעשה נקב מדי קטן, והכלי הזה עדיין יישאר בתומתו הקודמת מהתורה. לכן תקנו שגם כששוברים את הכלי וגם אם מנקבים אותו, עדיין חוזרת אליו אחר כך תומתו הישנה כשיחזרו לתקן אותו. רבא אמר, הגזרה הזאת שגזרו חכמים, בגלל שהם חששו שמא אנשים יאמרו, טבילת בת יומה עולה לה. אנשים יחשבו שכלי שנטמע, ברגע שטובלים אותו הוא נהיה טהור. הם לא ידעו שכלי שנטמע, גם אם טובלים אותו, אמנם הוא נהיה טהור לחלק מהדברים, אבל לא נהיה טהור בצורה מוחלטת. יש חלק מהדברים, למשל לעניין תרומה, שצריך להמתין עד שיהיה ערב, עד שיצא את הכוכבים. ורק אז הכלי הזה יהיה טהור לגמרי. אבל כאן כשאנשים יראו כלי שהיה מקודם טמא, ובאותו יום עוד לפני שנייה ערב כבר משתמשים איתו, הם לא ידעו שזה בגלל ששברו את הכלי ותקנו אותו מחדש, לכן כששברו אותו ירדה ממנו תומתו ושתקנו אותו מחדש הוא כבר טהור. הם יחשבו שטבלו אותו ומספיק לטבול בשביל שהכלי יהיה טהור, הם לא ידעו שצריך להמתין עד הערב. שואלת הגמרא, מהי ביניו? מה ההבדל אם אתה אומר שזה גזרה שמא הנקב לא יהיה מספיק גדול, או שאתה אומר ששמא אנשים לא ידעו שצריך להמתין עד הערב אחרי שטובלים כלי בשביל שיהיה לו טהרה מוחלטת? עונה הגמרא, איכא ביניו, דרצפינו מרצף, שהוא ריסק ושבר את הכלי הזה לגמרי. מרש"י מביא על זה שתי פירושים, נפרש לפי אחד מהפירושים שאותו הוא מקבל, שלפי דעת אביי עדיין צריך לחשוש שמא לא יקבנו בכדי טהרתו. אולי הוא ירסק אותו, אבל הוא לא יוציא אותו מכלל שימוש. אבל לפי דעת רבה, פה כבר לא יחששו שאנשים יאמרו שטבילה מועילה בלי ערב שמש, כי כשכלי היה כל כך שבור ותקנו אותו מחדש, ניכר על זה, זה נראה כמו כלי חדש, מאוד בולט על זה שזה היה שבור ותקנו את זה, לכן אנשים ידעו לזהות את ההבדל בין כלי שטבלו אותו, פה הם ידעו שלא טבלו את הכלי הזה, כי הם רואים שהכלי הזה הפך להיות ממש כמו כלי חדש. טוב, למדנו, התחלנו בדף י"ג עמוד ב', עם המשנה שאומרת שגזרו 18 גזרות, תקנו חכמים, באותו יום שעלו לעליית חנינה בן חזקיה בן גרון, גזרו אז 18 דברים. בינתיים היה לנו משנה שהביאה לנו 9 דברים, מבין הגזרות של י"ח דבר, כמו שראינו בדף י"ד, וגם ראינו את מה שהמשנה בעצמה מביאה, עוד 2 דברים, את הגזרה שאדם לא יקרא בשבת לאור הנר שמא יתה, ושלא יפלה את כליו, שלא יוציא את הכינים מבגדיו לאור הנר גם כן שמא יתה. אז יש לנו בינתיים 11 גזרות. נשאלת השאלה, מה עם השבעה גזרות, 7 גזרות הנוספים שגזרו מהמניין י"ח דבר? ואידך מהי היא? מביאה הגמרא דבר נוסף, דתנן. אנחנו יודעים שכשאדם רוצה לבנות מקווה, דבר מאוד מאוד טוב, ואדם שיש לו מקווה, בפרט אם יש קהילה שלמה שצריכים מקווה, אז זה לא דבר קל בכלל. זה לא פשוט מאוד עושים איזשהו בור, ממלאים אותו במים ואפשר לטבול שם. כי צריך הרי אוצר של מי גשמים. מה זה אוצר של מי גשמים? צריך שיהיה בור, שנכנסו לשם המים ישר מהגשם, זאת אומרת, אין לנו בעיה שהגשם ירד מקום אחד והמים הגיעו לתוך הבור, אבל צריך להיות שכל הדרך שעברו המים של המי גשמים עד הבור, הם לא ייכנסו בשום כלי, לא ייכנסו לתוך שום כלי, כי ברגע שהם נכנסו לתוך כלי, המים האלה נפסלים מלהיות קשרים למקווה, כי זה כבר הפך להיות מים שאובים, ובשביל מקווה צריך מי גשמים, צריך לעבור מסלול שלם, לא דרך כלים. עושים צינור שהוא אין בו בית קיבול וכולי. עכשיו, בעניין הזה יש משנה. דתנן, המניח כלים תחת הצינור. אדם שמניח כלי מתחת לצינור של מרזב או משהו כזה, שהמים יורדים דרך הצינור, בדרך כלל על הרצפה, והוא בא לקבל את הכלי מהמרזב לתוך, הוא בא לקבל את המים מהמרזב לתוך כלי. עכשיו, כאן מדברים על מרזב שהוא בעצמו צינור, מרזב, שהוא בעצמו לא נחשב כלי. איך? שאין לו בית קיבול. או שקודם כל קבעו אותו, חיברו אותו לקרקע, ורק אחרי זה חקקו בו בית קיבול. שאז אין לו דין של כלי לגבי זה שמים שנכנסים לתוכו נחשבים מים שאובים. טוב, בכל מקרה מדובר כאן על צינור שהמים שוברים דרכו עדיין יש להם דין של מי גשמים. והאדם הלך ושם כלי שלקבל את המים מהצינור הזה, לקבל מים בימי גשמים. אז המים האלה שהתקבלו בתוך הכלי נחשבים כבר מים שאובים, כי הם נכנסו לתוך כלי. יש להם דין של מים שאובים, אי אפשר להשתמש איתם בתור מים למקווה. אחד, כלים גדולים, בין אם הוא הניח שם אפילו כלים ענקיים, כי יש גודל מסוים של כלי שהוא מקבל יותר מ-40 סעה, שהוא אפילו לא מקבל תומה כבר, כי הוא לא מטלטל מלא וריקה, אני לא נכנס כרגע. אבל אפילו כלים כאלה גדולים שלא מקבלים תומה, אבל יש להם בית קיבול, אז הם כבר גורמים למים האלה, שהם יחשבו מים שאובים. ואחד, כלים קטנים, שאפשר לומר שמרוב שהם קטנים, הם כבר לא נחשבים כלי בכלל, זה לא נחשב מים שאובים. ואפילו אם הוא הניח שם כלים שלא מקבלים תומה, כמו כלי אבנים, כלים שעשויים מאבנים, וכלי אדמה, כלים שעשויים מאדמה לא מגובלת, רש"י מפרש פה. וכלי גללים, כוונה כלים שעשויים משיש, גם זה רש"י מפרש פה, במקום אחר הוא מפרש, שעשוי גם מגללי בהמה, טוב. פוסלים את המקווה. המים האלה, אתה לא יכול לשפוך אותם לתוך מקווה שאין בו עדיין 40 סעה של מי גשמים, כי זה נחשב מים שאובים המים האלה, כי הם התקבלו בתוך כלי. הדין הזה נאמר, אחד המניח, בין אם האדם לקח כלים והניח אותם בכוונה מתחת למרזב, מתחת לצינור, שאז בוודאי המים שנכנסים לתוך הכלי נחשבים מים שאובים. ואחד השוכח, גם אם אדם הניח את הכלי מתחת לצינור והוא שכח מזה לגמרי, ועכשיו כשהמים נכנסים לשם, זה לא על דעת שהמניח את הכלי התכוון שהמים האלה יתקבלו בתוך הכלי הזה. בכל זאת, המים האלה נחשבים כבר מים שאובים, והם לא קשרים למקווה. דברי בית שמאי ובית הלל אומרים, אנחנו מסכימים עם בית שמאי בכל הרשימה של הדברים שמזכרו, חוץ מדבר אחד. ומתארים בשוכח. אם אדם מניח כלי מתחת לצינור, והוא שכח מזה לגמרי, ובינתיים כל מה שהוא זכר, שום מים לא נכנס לתוך הכלי, ואחרי שהוא שכח מזה שהוא שם את הכלי, אז מים ירדו גשמים, מים ירדו דרך הצינור, נכנסו לתוך הכלי, אז אומרים בית הלל, המים האלה נחשבים מי גשמים. באיזה מקרה מדובר פה, אנחנו נראה מיד בהמשך, אבל על כל פנים, הגזרה הזאת של בית שמאי, שגם אם האדם שכח את הכלי, ורק אחרי שהוא שכח, התמלא בו מים, מי גשמים, בכל זאת יהיה לזה דין של מים שאובים, וזה פוסל את המקווה. זה הגזרה הנוספת שגזרו יותחי דבר, גזרו באותו היום שהיו בעליית בית, בעליית חנניה, בן חזקיה וכו'. אמר רבי מאיר, נמנו, העמידו למספר, למניין, את כל התלמידים שהיו אז בעלייה של חנניה, ורבו בית שמאי אל בית הלל, היו יותר תלמידים של בית שמאי מאשר התלמידים של בית הלל, ולכן ההלכה נפסקה כמו בית שמאי, שהמים האלה פסולים למקווה. ומודים בית שמאי בשוכח בחצר שהוא טהור. זאת אומרת, בית שמאי מודים שאם הוא שכח, לא מתחת לצינור, אדם היה לו כלי, הוא הניח אותו בחצר, והוא שכח מהכלי. התחילו לרדת גשמים, ירדו בתוך הכלי שהיה בחצר. המים האלה שנמצאים בתוך כלי, לא נקראים מים שאובים. ואתם אם ישאלו בן אדם, תגיד, יכולה להיות מציאות שגשמים ירדו לתוך כלי, שמים יהיו בתוך כלי והם יחשבו עדיין מי גשמים? מים, אני מביא לך כלי עם מים, ואני אומר לך, זה מי גשמים, זה קשר למקווה. אני אגיד כן, מדובר פה באדם שהניח כלי בחצר, הוא שכח מהכלי הזה, אחר כך התמלו מי גשמים בתוך אותו כלי. זה נקרא מי גשמים, זה לא נקרא מים שאובים. זה מודים בית שמאי לבית הלל. אמר רבי יוסי, אני לא מסכים איתך שזה אחד מהגזרה של ה-18 דבר. כי בגזרות של 18 דברים שגזרו בו ביום בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון, בסוף ספרו וראו שבית שמאי מרובים, פסקו כמו בית שמאי, ובית הלל הולדו למחורת לבית שמאי. אמר רבי יוסי, עדיין במחלוקת במקומה עומדת. בעניין הזה, האם כלי שאדם שכח בחצר, ואחרי שהוא שכח התמלא בזה מי גשמים, האם זה נחשב מי גשמים או מים שאובים? בית שמאי ובית הלל עדיין חלוקים, ולא פסקו בזה הלכה כמו בית שמאי. לא. אמר רב משרשיה, דבי רב אמרי, בית מדרשו של רב הסבירו את המחלוקת, בית שמאי ובית הלל. הכל מודים כשהניחן בשעת קישור אבים. אדם מסתכל על השמיים, עננים. הקדוש ברוך הוא מכין לנו מתנה טובה מאוד. רוצה להביא לנו גשמי ברכה. הלך האדם, לקח כלי, הניח אותו מתחת לצינור. ואז ירדו גשמים. בזה כולם מודים שגם אם האדם פתאום אחרי שהוא הניח את הכלי רואה שגשמים לא יורדים. לא יודע מה קורה שם. הגשמים משום מה לא מקבלים אישור יציאה, נשארים שם באבים. האדם הזה הלך, יצא למלאכתו, שכח לגמרי מכל הסיפור, וגשמים ירדו לתוך הצינור, לתוך הכלי. כולם מודים שהמים שנמצאים בתוך הכלי טמאים. מה זאת אומרת טמאים? הכוונה היא שהם לא ראויים למקווה. כשרוצים להגיד מים שהם לא ראויים למקווה, קוראים להם טמאים. פוסלים את המקווה. כי אנחנו יודעים כבר שהוא התכוון לשאוב את המים האלה, אז יש איזה דין של מים שאובים. זה שהוא שכח, המחשבה שלו לא התבטלה. אם הוא הניח את הכלים האלה בשעת פיזור אבים, הוא יום יפה, אין עננים, אולי קצת ככה כמו עם משיכת מכחול, שום דבר, אין, לא נראה לו שירד גשם היום. הניח כלים מתחת לצינור של המרזב. דברי הכל, המים שנכנסים דרך הצינור הזה לתוך הכלי, תאורים. אין לזה דין של מים שאובים. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל, אלא שהניחם בשעת קישור האבים. האבים, העננים היו קשורים, זאת אומרת, היה מעונן, וראו שהולך לרדת גשם. ונתפזרו. הבן אדם הניח את הכלי כשעדיין היה עננים, הניח את הכלי מתחת לצינור של המרזב, אחר כך העננים התפזרו. עכשיו, אולי הוא ישיח דת מכל הרעיון הזה, אולי הוא הבין, זהו, לא יהיה היום מים דרך הצינור בתוך אותו כלי. ואחר כך חזרו ונתקשרו, שוב פעם נהיה מעונן וירדו גשמים. מר סבר, לפי בית הלל, ברגע שהתפזרו האבים, בטלה מחשבתו. הוא כבר היה בטוח שלא ירד יותר גשם, והמים שנכנסו לתוך הכלי נכנסו כמו בצורה אקראית, ספונטנית, זאת אומרת, בלי מחשבה מיוחדת. ומר סבר בית שמאי אומרים לו, לא בטלה מחשבתו. הוא ראה שיש עננים, שם כלי. ברגע שהעננים עברו, אולי הוא כבר לא כל כך ידע בוודאות שירד לו מים לתוך הכלי, אבל עדיין הוא ישמח אם ירדו לו מים, אם עוד פעם יהיה מעונן וירדו לו מים לתוך הכלי. הוא לקח את זה בחשבון גם. ולכן זה נחשב המים בתוך הכלי מים שאובים, שזה היה בדעתו שהמים האלה ייכנסו לתוך הכלי. טוב, אז זה התקנה הנוספת מבין הגזרות של 18 דבר, שבית שמאי גזרו אדם שהניח כלי מתחת לצינור, בזמן שהיו עננים, והעננים התפזרו, וחזרו שוב, וירד גשם, דרך הצינור, לתוך הכלי, אומרים בית שמאי, מים האלה נחשבים מים שאובים, ובית הלל חלקו עליהם, ספרו וראו שבית שמאי מרובים, פסקו כמו בית שמאי, ולמחרת בית הלל הודו לבית שמאי, שמיים האלה נחשבים מים שאובים. זה לפי דעתו של רבי מאיר. ולרבי יוסי שואל את הגמרא דאמר, מחלוקת עדיין במקומה עומדת. רבי יוסי סובר שזה לא אחד מהגזרות של ה-18 דבר, כי בזה בית הלל עדיין חולקים על בית שמאי והם לא הסכימו איתם. בצרי לו, אז אם כן חסרה אחת מהגזרות, מהגזרות 18 דבר, אמר רב נחמן בר יצחק, לפי רבי יוסי צריך להוסיף גזרה אחרת שגזרו במניין ה-18 דברים. בנות קוטים, מתי שמלך אשור הגלה מארץ ישראל את 10 השבטים, אז השומרון הייתה שממה. מלך אשור הביא לארץ ישראל גויים מכל מיני אומות. חלק מהאומות היו קוטים. הקוטים האלה התגיירו, ולפי הדעה של רב נחמן בר יצחק מדובר פה, שקיבלו את הגיירות שלהם, אלא שהם עצמם לא היו ממש יהודים יראים ושלמים, היו חלק מהדברים שהם לא קיימו. ולמשל, את הדין הזה שחכמים גזרו, שאם קורה דבר לא כל כך שגרתי, שבת רואה נידה בגיל צעיר, או זיווה בגיל צעיר, היא נתמת, זה הקוטים לא קיבלו. ולכן גזרו חכמים שבנות קוטים נחשבות נידות מהריסתן, מהזמן שהם עדיין בהריסה, מהיום שהם נולדו, כי אתה לא יודע האם היא נטמעה בזיבה או לא, האם היא נטמעה בנידה או לא, כי הרי הקוטים לא קיבלו את זה שקטנות יש בהם טומאה של נידה. אז לכן, מכיוון שהם לא מקפידים על זה, יכול להיות שיש את הטומאה הזאת, והם לא דואגים לגלות את זה, הם לא דואגים לטפל בזה. אז לכן, מהחשש הזה, חכמים תקנו שלכל בנות הקוטים יש דין של טומאת נידה. מתי גזרו את הגזרה הזאת? בו ביום גזרו, וזו הגזרה הנוספת, לפי דעתו של רבי יוסי, מבין הגזרות של 18 דבר שגזרו באותו היום. עד כאן דף ט"ז.